והפיזיותרפיסט ערן רשף, מנהל מכון פרופיזיו לפציעות ספורט ושיקום. מישהו לא סגר לגמרי את הטלפון, אז טוב, אז נדמה לי שצריך לחבות אותו לגמרי, לא רוטט. אז רגע, אז נגיד ככה, ערן רשף, מנהל מכון פרופיזיו לפציעות ספורט ושיקום ופיזיותרפיסט ספורט בהדסה אופטימל בירושלים, ערב טוב לך.
ערב טוב.
ואנחנו שון גודמן, מרצה בכיר במכללת רידמן לרפואה משלימה בירושלים, רפואה סינית, נדבר איתך, נכון?
נכון.
אז ערב טוב לך.
ערב טוב.
נתחיל איתך, דוקטור ערן ממן, כתף, מפרק, גידים, מה הסיפור כאן? למה לכל כך הרבה אנשים יש כאבים?
טוב, כי אנחנו עובדים.
כי מה?
אנחנו אנשים עובדים. לא, הכתף זה מפרק מאוד מורכב. למעשה, מבחינת הטווח תנועות, זה מפרק עם הכי הרבה טווח תנועה בגוף. והוא מורכב מהמון
סטרוק. אני לא חשבתי על זה.
כן,
הכי הרבה.
הכי הרבה, יש לו את הטווח הכי רחב בגוף. והוא מורכב מהרבה גידים, רצועות, עצמות, ולמעשה, אם נסתכל על כל המכלול, אנחנו מדברים על עצם הזרוע, על השכמה, על עצם הבריח, וכולם ביחד צריכים לעבוד כדי להפעיל אותנו. ומכך גם נובע שיש לא מעט צרות, הרבה דברים בדרך יכולים להתקלקל. וכמו שדיברנו מקודם, מסתכל לפי גילאים, אז בגיל 80, קרוב ל-80% יש להם איזשהו קרע בגיד בכתף, לא לכולם כואב לשמחתנו, אבל לכן יש גם כל כך הרבה בעיות.
אז רגע, אז למה יש כאלה שכואב להם ויש כאלה שלא כואב להם?
הלוואי וידענו. אמרנו כבר שאנחנו לא יודעים כל כך הרבה, אבל זה כנראה מהרבה סיבות. האם יש אלמנט דלקתי, האם הם ממשיכים להפעיל את זה, או שהם מקטינים את הדרישות מעצמם עם הגיל ואז פחות משתמשים.
אז מה בעיות הכתף הנפוצות, רן רשף, שאתה מטפל בהם בתור פיזיותרפיסט?
למען האמת, רוב הבעיות המרכזיות שאני רואה בכתף, כן מעורבות הדלקות בגידים, דלקת הרוטטור, שבעצם מייצבים את עצם הזרוע בתוך השכמה. ואני רוצה להתייחס באמת למה שדוקטור ממן אמר, שבגלל שהמפרק הכתף הוא כל כך מורכב, והיחסים בין כל המפרקים צריכים להישמר לא רק בין המפרקים של הכתף עצמה, אלא גם כן בין הגב, גם בין השכמות. יש מערכת יציבות של מה שצריכה להישמר בין הגב לבין השכמה ובין הצלעות, וביחס לזה גם לכיוון הזרוע. ככה שאם אחד מהאלמנטים האלה קצת לוקה בחסר, נוצר מין מעגל סגור, נקרא לזה, שגורם למגבלה, גורם לעומס יתר על שריר כזה או שריר אחר, על מפרק כזה או על מפרק אחר, ואז באמת מתחילים לנו או תהליכים דלקתיים או תהליכים של גירוי.
אז זה אומר שלפעמים בעיה בגב יכולה להשליך על העניין של הכתף?
בפירוש כן.
לחלוטין.
כן, ואז איך אתם יודעים מה לעשות חוץ מצילום?
אנחנו קודם כל מתחילים בבדיקה. בסיפור, תמיד כל בדיקה מתחיל בסיפור. מה כואב, איך קרה, הייתה חבלה, לא הייתה חבלה, יש כאבי צוואר, יש זרמים באצבעות. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים להבדיל אם זה בעיה בצוואר או בעיה בכתף או בעיה משולבת. לכן כל בדיקת כתף בכלל מתחילה בצוואר.
נכון.
זה אומר מה?
זה אומר לבדוק את הטווח תנועות, לראות אם אני מפיק כאב תוך כדי ענה. אני מסתכל, אנחנו תמיד מפשיטים את החולה ומסתכלים על המבנה גוף שלו. אם יש לו, יש אנשים שיש להם עקמת בגב. ואז כתף אחת יותר גבוהה מהשנייה, ומראש כבר מתחיל עם איזושהי בעיה כביכול מולדת שתגרום לבעיה בכתף. ואי אפשר להתעלם מכל המסביב הזה.
שון, איך ברפואה הסינית רואים את בעיות הכתף?
אז גם ברופאה הסינית הכתף היא
לא... תתקרב טיפונית למיקרופון.
הרופאה הסינית הכתף היא לא משהו שהוא נפרד מהגוף. מסתכלים גם, מנסים לראות איך הכתף בעצם הוא...
מנסים לראות את כל הגוף אולי?
כל התמונה, כן. מסתכל על כל הגוף. אבל גם לפעמים הבעיה היא רק בכתף, ואז ברופאה הסינית יותר מדברים על איזושהי חסימה של מרידיאנים שעוברים בכתף. וכל עוד שיש את החסימה הזאת, אז לגוף קשה לרפא את עצמו. אז בעצם ברפואה הסינית, בדרך כלל בין אנשים, אנחנו רוצים, זה רפואה משלימה, שאנשים יגיעו אחרי שכבר היו אצל האורתופד או המומחה לבעיות כתף.
זאת אומרת, אם באים אליך ואומר לך, כואב לי הכתף, אז אתה אומר קודם, תן לי לראות את התמונה הרפואית שלך, כן. ואחר כך אתה תטפל
אני
בו.
אני קודם כל חושב שחשוב שמישהו, שזה רפואה משלימה, זה בא להשלים את הרפואה הקונבנציונלית, וקודם כל שהוא ילך לקבל את האבחון המקצועי. כן? אבל בסופו של דבר אנחנו, המטרה שלנו, המטרה של הרפואה הסינית זה לדאוג שיש איזושהי זרימה חופשית במרידיאנים שעוברים דרך הכתף.
תגיד איזה מילה על המרידיאנים.
אז המרידיאנים זה משהו, הרבה אנשים חושבים מרידיאנים זה משהו אנרגטי, אבל מרידיאנים הם בעצם משהו אנטומי, זה נמצא בתוך הרקמות של הגוף. כנראה שהיום הרקמה שהכי יכולה אולי לשאת את הרעיון הזה שנולד לפני 2500 שנה, זה בעצם הרקמות המחברות, ה-connective tissue, עם העצבים שנמצאים שם. ובעצם כנראה שהדיקור עובד על הרקמה הזאת. הוא גם משפיע, מחט שמכניסים מחט לתוך הרקמה הזאת, הוא מגרה אותו, ובנוסף יש עצבים באזור, ואז הוא גורם לאיזשהו גירוי עצבי. עוד דבר שבעצם משתמשים המון בדיקור, בבעיות כתף, זה דימומים. שזה באמת נשמע כאילו שזה מימי הביניים, אבל לפעמים...
משתמשים בדימומים, לא הבנתי.
מדממים נקודות קצה, נקודות שנמצאות בקצה של המרידיאן. אז יש נגיד שלוש מרידיאנים עיקריים שעוברים דרך הכתף, ואז הן מסתיימות בקצות האצבעות. ואז עושים מה שקרה טכניקת דימום, ממש דוקרים את קצה האצבע, שזה בעצם מישהו שעוסק ברפואה מערבית, זה יישמע לו מאוד מוזר, ומוצאים 12 טיפות של דם, ובעצם על ידי הטיפול הזה אנחנו משחררים את החסימה במרידיאן. אז מרידיאן...
12 טיפות של דם?
עד 12 טיפות, כן? ובעצם הרעיון שיש מערכת שקוראים לזה צ'י, שהוא זורם במערכת המרידיאנים, ושיש חסימה שהצ'י הזה לא זורם, אז יש איזושהי סטגנציה, והגוף לא יכול, קשה לו לרפא את עצמו. אבל זה גם מצד שני המגבלה של הטיפול הזה, שהוא יכול לעשות, אם יש קרע בגיד או משהו שהגוף, אין לגוף יכולת לרפא, אז הרפואה הזאת לא תעזור. אם יש שחיקת סחוסים בכתף, זה לא יכול לעזור. בגלל זה חשוב גם לקבל את האבחון המערבי, אוקיי? ולפי זה לדעת אם באמת הרפואה...
אני מאוד מעריכה את זה שאתה אומר את זה. כי נכון? מה אתה אומר, דוקטור ערן ממן? אתה יושב בשקט, אתה יכול להתערב.
לא, אני... תשמעי, קודם כל קטונתי. אני כבר ידעתי שאנחנו על עצמנו לא יודעים מספיק. אז כל שכן בתחומים שאני לא מבין בהם. ועובדה שיש חולים שאני לא יכול לעזור להם, הם הלכו לטיפול ברפואה משלימה, וכן מצאו מזור.
כן. אז אתה שולח או שאתה מחכה?
כן, אני לא שולח למה שאני לא יודע. אבל אם שואלים אותי אם ללכת, אני אומר, אם אתה מאמין בזה, לך.
כן. אז זה עוזר, אם מאמינים גם. לך. עכשיו, אז מה מרב הבעיות שמגיעות לפתחך?
אז צריך לחלק את זה בין, לפי גילאים. זאת אומרת, הגיל המבוגר יותר יסבלו מבעיות של קרע בגידים.
והקרע הזה ממה הוא נוצר בעצם?
יש הרבה תיאוריות, וברגע שיש הרבה תיאוריות, כנראה אף אחד לא ממש נכונה בפני עצמה, אבל... יש בעיה בהספקת הדם, אנחנו יודעים שעם השנים יש בעיה בהספקת הדם לאזור מסוים בגידים, ושם בדרך כלל מתחילה הבעיה, שם היו
הרבה קרעים. כאילו יש איזה צירות כזאת?
פחות דם מגיע לאזור מסוים, וזה האזור הקלאסי שבו, הרי זה תמיד 95% מהקרעים מערבים גיד מסוים. למה דווקא אותו? כנראה בגלל אותה בעיה בהספקת הדם. בעיה נוספת זה כנראה שחיקה, יש שם חלל מסוים שהגיד עובר דרכו, ועם השנים החלל מוצר מסיבות כאלה ואחרות, ואז יש ממש בעיה מכנית, שהגיד נשחק בצורה מכנית. זה בגיל המבוגר. הגילאים יותר צעירים יסבלו.
כשאתה אומר מבוגר, למה אתה מתכוון? ממה? 60 ומעלה?
המבוגר הולך ועולה ככל שאנחנו מזדקנים, אבל... כן. מגיל 60 ומעלה זה יותר אופייני, כאשר אם ניקח את כל האוכלוסייה בגיל 80, כ-70-80% מהם יש להם איזשהו קרע. אז ככל שעולים בגיל זה יותר אופייני. אבל גיל 60 זה בהחלט איזשהו cut point שאנחנו מתייחסים אליה.
יותר נשים, יותר גברים?
קשה לנו להגיד, סך הכל זה מתחלק בצורה שווה, אם כי אנחנו רואים שרוב האנשים שיבואו עם התלונות היותר שכיחות, הרושם שלי לפחות, שזה נשים, והגברים יחכו יותר
ועברו את הצרות. אז זהו, יכול להיות שנשים פשוט יותר מטפלות בעצמם, יותר
מודעות.
יכול להיות?
סביר להניח.
כן. אבל זה לא אנטומית, יש איזושהי חלוקה.
לא.
אז אמרנו מגיל 60 זה יותר בעיות של קרע בגידים.
נכון, יש גם בגיל המבוגר יותר שחיקה של הסחוס, מה שיותר אנחנו מכירים בבעיות ברכיים ופרקי ירחיים, אבל זה קיים גם בכתף. בגיל היותר צעיר אנחנו מדברים בדרך כלל על פריקות כתף, שזה מאוד אופייני.
זה העבודה שלך.
בנט, גם זה וגם זה. דווקא רוצה להתייחס למה שדוקטור ממן אמר לגבי השכיחות של הדלקות בגידים בגילים מבוגרים.
מי שלא רואה אותך זה רן רשף, זה הפיזיותרפיסט.
אהלן. באמת לכיוון הגילים המבוגרים יותר, גילים 50-60, בנוסף לחוסר אספקת הדם, אנחנו יכולים לראות גם הרבה יותר מגבלה באופן כללי בשאר מפרקים הגוף. וזה מתייחס למה שאמרת קודם לגבי הגב. הגב, עמוד השדרה הגבי, התורקלי, נהיה יותר ויותר כיפות, יותר ויותר מוגבל. ודבר שאנחנו כן רואים הרבה בפיזיותרפיה, בקליניקה, שאנשים שסובלים ממגבלות בעמוד השדרה הגבי שלהם, מפתחים הרבה יותר מגבלות גם כן במפרקי הכתף שלהם. והרבה פעמים אצלי בקליניקה הגיעו למטופלים שהגיעו אחרי שנה, שנה וחצי של כאבים, של מגבלות, ודבר ראשון שהתחלתי בטיפול היה בכלל בגב, לא נגעתי בכתף. רק נגעתי בעמוד השדרה הגבי, 10 דקות, רבע שעה, לא בכל המקרים כמובן, יש מקרים ויש מקרים, אבל במרבית המקרים שראיתי, אם לא מעורב כאן דברים מורכבים יותר, באמת פתאום משיפור בטווח.
כבר מתיישר לי הגב, כבר לא כואב לי כלום.
וכמובן, יש כמובן מה שדוקטור אמן אמר לפני, זה מה ששאלת לגבי הקשר בין הצוואר לבין הכתף. מאזור הצוואר התחתון יוצאים שורשי עצב ועצבים שיורדים לכיוון הזרוע, לכיוון הכתף, לכיוון המרפק, והרבה פעמים היצירות באזורים האלה, בעיות דיסקליות, בעיות של שינויים ניווניים, יכולים ליצור שם לחץ על שורש עצב באזור הצוואר, וזה מתבטא בסופו של דבר בכאבים דיסטליים או מרוחקים יותר, בשורש כף היד, במרפק, בכתף. לדוגמה, אם מוצאים שנייה מהספירה של הכתף, הרבה פעמים בעיות של טניס אלבו, של מרפק טניס, מקורה מאוד מאוד בכיוון הצוואר, קרפל טאנל סינדרום, או בעיות בתעלה קרפלית, הרבה פעמים יש הרבה מאוד קשר בין הסימפטומים האלה לבין בעיות באזור הצוואר. אז תמיד צריך לזכור את זה, לשים את זה איפשהו בראש ולבדוק את זה כמובן. כן.
שון, אני רוצה לשאול אותך בעניין רפואה סינית, משלימה, איך שתקרא לה, האם אתה בודק גם את העניין הזה של מתח, של לחץ, של סטרס, של בעיות כאלה שהן עלולות לגרום לבעיות בכתף?
כן, יש קשר מאוד חזק לבעיות כתף, לבעיות של מתח, כי שכל מדברים פה על יציבה. בן אדם שנמצא במתח, אז הכתפיים שלו יותר מתוחות, לפעמים כל המבנה שלו מתכנס פנימה, וזה מאוד יכול להשפיע. אז ברור שלא, אני לא רוצה להיכנס עכשיו גם לרפואה הסינית. הרפואה הסינית, איך שהיא רואה את זה, גם יש הרבה, חלק מהמרידיאנים שעוברים דרך הכתף מאוד מאוד קשורים למתח, כן? זה הייחוד של הרפואה הסינית, שמסתכלת על הגוף כמערכת אחת, היא מערכת הוליסטית. היא לא, למשל, היא לא רואה הבדל, למשל, הקשר בין כיס המרה, למשל, לכתף. כי זה, היום יודעים את זה ברפואה, שלפעמים כאב בכתף יכול להיות
כיס המרה לכתף?
כן, זה יכול להיות הקרנה מכיס המרה, למשל. וזה משהו שהסינים מדברים עליו כבר הרבה מאוד.
אתה מכיר את הקשר הזה, דוקטור ממן?
לא.
לא?
שלא דווקא.
נראה לי קצת בשוק, לא?
לא, בשוק לא, אבל יש קשר אנטומי בגירוי של אזור השרעפת שיכול להקרין לכיוון הכתף. כיס המרה נמצא מתחת לשרעפת, בעיות לב. התקפי לב לפעמים מתבטאים בכאבים בכתף. זאת אומרת, יש, אין ספק, זו מערכת אחת, ומערכת העצבים יכולה להיות מגועה באזור אחד ולהקרין אזור אחר.
כן, מעניין.
אני שואל דווקא לגבי העניין של הכיס המרה, הרבה אנשים בגילים קצת מבוגרים, גילי הביניים, עוברים כריתה של כיס המרה. אתה ראית קורלציה פחות או יותר בין האנשים
שעברו כריתה כיס המרה? כן, על זה מדובר.
לבין כאבי כתף.
זה לא, זה קצת יותר גבוה, כן? זה קצת מעל הכתף, הכאב בעצם בדרך כלל מופיע. אבל כן, יש, אני חשבתי שגם הרפואה המערבית רואה קשר לזה, לפחות, אבל יכול להיות שאני
אני כן
רואה. רגע, ומה אם יש כאלה שמרימים הרבה את הידיים למעלה, אז יש לזה איזושהי משמעות לגבי הבעיות בכתף?
כן, מסתכלים על סוגי העבודה השונים, דוגמה, וזה די בולט, ספרים שעובדים הרבה זמן עם המרפקים מרוחקים מהגוף, כל הזמן בצורה של ידיים פסוקות.
מעניין.
אנשים, מאוד מעניין, אנשים שמלטשים יהלומים.
כן.
יש להם יד אחת שמחזיקה את המכשיר שדרכו הם מסתכלים, את העינית, ויד שנייה, כל הזמן מזיזה משקולות קדימה ואחורה, שהמרפק בצדי הגוף, זאת אומרת, מורחק מהגוף. המון בעיות יש להם.
אז יש להם בעיה ביד
הזה? יש להם, הם באים עם בעיה בכתף, כן.
בכתף אחת?
כן.
אוקיי.
בכתף שאיתה הם מזיזים את המשקולות כל הזמן.
מעניין. אז זה המקצועות.
יש גם אנשים שעובדים מול מחשב. אם הסביבת עבודה היא לא נכונה, והמקלדת גבוהה ורחוקה מהגוף, הם צריכים כל הזמן להושיט את היד קדימה, והעכבר רחוק מהגוף, גם עושה בעיות. ברגע שאתה משנה את הסביבת עבודה, ואתה אומר להם לעצמי את המרפקים ולעבוד בצורה יותר, שמרפקים צמודים לגוף,
מעניין.
יש שיפור מיידי.
מעניין מאוד מה שאתה אומר עכשיו, כן.
זה ככל שהמנוף נפתח יותר, אתה משקיע יותר מאמץ בשביל בעצם להחזיק את התנוחה. וככל שהמנוף קצר יותר, זה הרבה יותר קל.
ובריקודים ששמים את הידיים למעלה.
על הפרטנר או...
תלוי מה גובה הפרטנר.
מה?
תלוי מה גובה הפרטנר.
בשבילי, כולם גבוהים.
גם אתה יודע, זה מצחיק, גם הרבה מאוד אנשים שבאמת דוקטור אומן סיפר על ספרים, אנשים שעובדים גם בהייטק, כן, הם צריכים להתייחס לעובדה שהעבודה שלהם זה כמו ספורט. וכל ספורט צריך גם איזשהו אימון והתאמנות שגם תומכים בספורט הזה. כמו ששחקן, אנחנו היום ערב הסופר קלאסיקו, כל שחקן כדורגל יש
מערכת... תודה שאתה מזכיר.
תודה, רמובן, בוודאי.
זה חייב לבוא.
אתה חייב לבוא. לא, אבל באמת, כל שחקן כדורגל יש לו מערכת שלמה של אימוני אתלטיקה וחיזוקים ופילאטיס ותזונה, וכל זה תומך בספורט שלו. אז גם אנשים שיושבים במשך זמן ממושך, הם צריכים להבין שישיבה זה גם כן פעולה לכל דבר. וגם בזה צריך לבצע התאמנות מסוימת וחיזוקים מסוימים, במיוחד חיזוקים של כל המערכת שבעצם תומכת ביציבה שלנו, המערכת של השכמות האחוריות, השרירים שמחזקים, שמייצבים את השכמה בנוגע לגב, את השכמה ביחס לצלעות. בעצם ככל שהתנועה מוחזקת יותר טוב במרכז שלה, יש פחות עומס על הפריפריה.
מעניין, מאוד מעניין מה שאתה אומר עכשיו. אז אני רוצה קצת לעבור לעניין המעשי. דוקטור ממן, אני מסתכלת עליך, כי אני רוצה לדעת קצת...
הסכינאי, כן.
חכה, לא ניתן לו הרבה לחתוך כאן בבשר החי. אז בוא נתחיל במה עושים. אני מניחה שלא כל אחד שיש לו בעיה של גידים...
לא, הרוב אנחנו נצליח להימנע, זאת אומרת, פיזיותרפיה נכונה, ויש עבודות על זה. ב-70% מהמקרים עם בעיות של גידים בכתף, פיזיותרפיה נכונה תוציא אותם מזה. זאת אומרת, לא כל קר, עבודה שאנחנו לא מנתחים 80%
באוכלוסייה. ואולי גם דיקור, נכון?
כן.
ומן הסתם גם הרפואה המשלימה, בטח.
נכון.
אז אנחנו בדרך כלל מתחילים במה שנקרא הטיפול השמרני, הלא ניתוחי. והתוצאות הן די טובות ודי ברורות. יש מקרים שכמובן אין טעם...
השמרני זה מה?
השמרני זה פיזיותרפיה, זה רפואה משלימה, זה תרופות, זה חיזוק.
תרופות מה? תרופות נגד כאבים?
נגד כאבים, נגד דלקת, כל הוולטרנים למיניהם, ארקוקסטופן, כל התרופות האלה שאנחנו לא מתים עליהם, גם אנחנו.
לא, אפשר להתעלף מהם, לא?
נכון, גם אנחנו לא מתים עליהם, אבל לפעמים הם פריים. זה או זה או ניתוח, אז...
אז כדאי להתחיל בזה?
לפעמים עושים הזרקות לאזורים.
כן. אז תגיד איזה מילה על ההזרקות באמת.
טוב, זה...
זה לא אותו דבר כמו...
זה פתח לי עכשיו תחום שממש מכעיס אותי.
למה?
כי הנטייה להזרקה היום של אותם סטרואידים שמזרקים, היא קצת מוגזמת. יש להם תופעות לוואי לטווח הארוך, מעבר לתופעות לוואי המיידיות שמעלות ערכי סוכר וכו', שזה לא נורא, אבל התופעות לוואי על הגיד עצמו, הן הורסות את הגיד בטווח הארוך.
למה? הן מלמדות אותו?
לא, הן מחלישות אותו.
מחלישות
אותו, זאת אומרת...
מלמדות אותו לא לפעול בעצם.
הן למעשה משקרות, כי היא לא כואב לך, ואתה עובד לא נכון, ואתה פוגע במרקם של הגיד. אנחנו בעבודות שבדקו את המרקם של הגיד אחרי הזרקות, זה פוגע בו. יש גידים בכלל שאסור להזריק אליהם. כלומר, גיד אכילס, אתה מזריק, אתה תגרום לקרע ודאי.
אכילס, אבל אנחנו מדברים על הכתף.
אז בכתף, אנחנו רואים עד 3 זריקות בשנה מילא. זאת אומרת, אם עושה זריקה וזה עזר לחצי שנה, שנה, לחזור הזריקה זה לא נורא. אבל יש אנשים שמזריקים אחת אחרי השנייה ומגיעים אליי אחרי 10 הזרקות, ושאתה מנתח אותם, אתה רואה שיגידו כבר סמרטוט, והעבודה איתו היא לא טובה, והתוצאות של הניתוח יהיו פחות טובות. צריך מאוד להיזהר מזה.
אז פעם אחת, אם זה עוזר, טוב. כן. פעם שנייה גם טוב, שלישית, כבר אתה מתחיל...
צריך לחשוב פעמיים כדאי או לא.
זה הזרקה זה... של סטרואידים אל תוך הגיד.
אל מעל הגיד, אל מעל הגיד. לא מזרקים בתוך הגיד, אבל מעל, כן.
וזה למי שיש לו...
למי שיש כאבים ממקור בדרך כלל גידי.
אוקיי. ואיזה רווחים בין הזריקות?
אז שוב, אנחנו אומרים על 3 זריקות לשנה, זה המקסימום שאני מוכן לקבל. אם אני מזריק ואחרי שבועיים יש לו עוד פעם כאבים, אז אין טעם, אני לא הולך להזריק לו כל שבועיים. וזרקתי וזה עזר לו חצי שנה, ואחרי זה עזר לו 3 חודשים, ככה עוד אני אסכים לזריקה השלישית אולי.
יכול להיות שמישהו יזריקו לו פעם אחת וזה עזר ושלום?
כן, כן.
אוקיי.
ואם זה ימנע ניתוח, אז שווה.
אוקיי, אז גמרנו עם הזרקות.
אז אם עשינו את הפיזיותרפיה כמו שצריך, ואת הרפואה המשלימה, והזרקנו, ועשינו כבר כל דבר שאפשר, והבן אדם סובב ולא מסתדר, אז בדרך כלל אין ברירה. ואז אנחנו מגיעים לטיפול הניתוחי, שבקרעים של הגידים הוא בדרך כלל כולל תפירה של הגיד חזרה לעצם. באמצעים, היום אנחנו עושים את זה בצורה ארתרוסקופית, זאת אומרת, על ידי סיב אופטי שנכנסים פנימה לתוך הכתף. אני למעשה עובד מול טלוויזיה, אני לא מסתכל לתוך הכתף רוב הזמן. זה כמו משחק אתרי, הבן שלי פעם ראה אותי, אומר לי, כמו משחק מחשב.
תעביר רגע.
ואנחנו תופרים תגיד חזרה למקום, זה במידה ואפשר.
ואז?
הניתוח עצמו מאוד מוצלח, ההחלמה היא קשה מאוד.
כן,
ההחלמה היא קשה, היא כואבת, אנחנו צריכים...
אני מודה לך שאתה אומר את זה.
אני אומר תמיד יש
שלושה
גורמים להחלמה. אחד זה המטופל עצמו, שבלי שיתוף פעולה שלו אין סיכוי שזה יצליח. הפיזיותרפיסט.
והמזל של...
וגם המנתח אולי קצת בכל הסיפור הזה. אבל זה בהחלט, בלי אחד מהאלה, זה לא הולך.
אז כמה זמן ריפוי זה?
אנחנו מדברים על 6 שבועות לפחות שהגיד עושה את החיבור הראשוני לעצם. בתקופה הזאת אתה אסור לך לעשות שום הפעלה אקטיבית, כי אם ינסה להפעיל את היד, הכל יקרה. כל התהליך עצמו מגיע לחצי שנה. וזה כואב.
זה מה שנקרא, השם יעזור. ואז זה אמרנו, הניתוח הזה.
כן.
אבל יש עוד דרכים לעשות את המניפולציה הזאת.
כן, יש. עכשיו שוב, זה תלוי במידת הקרע ומה החומרה שלו, ואם הוא אקוטי או לא, וגיל החולה, ומה הדרישות שלו מסמסות. יש המון המון פרמטרים שנכנסים, ולכן... שאנשים באים ואומרים לי, תשמע, מוישה ניתחת ואותי אתה לא מציע לניתוח, למה? אז כי יש הרבה פרמטרים פה שיחסים, וזה כבר האומנות של המקצוע. יש מקרים שאי אפשר לתקן את הגידים. שאנשים מגיעים שגם מאוחר מדי והגיד הוא לא בר תיקון, בין אם בגלל הגודל שלו ובין אם בגלל שכבר השרירים לא יתפקדו. ואז אנחנו נכנסים לפעולות אחרות, שפרסמו לאחרונה וזה עכשיו שואלים אותי כל הזמן, הבלון הזה שמשתילים כן. לכתף. שוב, זה אינדיקציות מאוד, זה התוויות מאוד 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 ייחודיות, ולרוב האנשים זה לא מתאים. זה לאותם אנשים שאין לנו שום דרך אחרת לעזור להם, וזה המיעוט של המיעוט של האנשים. אבל במקרה הזה, זה איזשהו פיתוח ישראלי של רופא בשם אסי דקל, שעשה עבודה מדהימה. הוא לקח רעיון שהוא כביכול על פניו מאוד פשוט. אנחנו לא יודעים להסביר את כל הרעיון הזה. ובניתוח יחסית פשוט, התוצאות לטווח הקצר לפחות שיש לנו עד עכשיו, הן מדהימות.
מה זה לטווח הקצר? כי זה בינתיים חדשני?
כן, אנחנו עדיין בלימוד. אז בשנתיים, במהלך השנתיים שיש לנו מעקב על חולים, בהחלט התוצאות הן מפתיעות מאוד לטובה, ואני מקווה שזה גם יהיה לתמיד.
כי מה זה הבלון הזה בעצם?
למעשה הוא מרחיק את ה... ברגע שנקרים הגידים, אז עצם הזרוע מתחככת בעצם השכמה. והבלון פשוט מנפחים אותו והוא נכנס בין שתי העצמות האלה, מרחיק אותם ומאפשר.
בלונון, לא איזה בלון.
כן, זה בלונון. אנחנו מדברים על משהו בגודל של 5 סנטימטר.
אוקיי.
ומנפחים אותו עם מים.
והוא נשאר בכתף.
הוא נספג אחרי 3-4 חודשים ויוצר איזושהי רקמה מסביב שהיא למעשה הופכת לאיזשהו גורם סיכוך בין שני החלקים.
אבל אתה אומר שזה מאוד ספציפי לכאבים מסוימים, לאנשים מסוימים.
נכון. לרוב האנשים זה לא יתאים.
אוקיי. אז עכשיו 8:30, אתם מאזינים לתוכנית לבריאות, כאן ברשת ב', ואנחנו מדברים הערב על מה אנחנו נושאים על הכתפיים שלנו, ולמה זה עושה לנו, למה זה עושה לנו בעיות, ואיך אנחנו יכולים להיפטר מהבעיות האלה, ואיתנו 3 באולפן, דוקטור ערן ממן, ממלא מקום מנהל יחידת הכתף בבית החולים איכילוב, וערן רשף שהוא פיזיותרפיסט, ושון גודמן שהוא ברפואה משלימה, ברפואה סינית, בדיקור, במכללת רידמן בירושלים, ועם 3 יש לנו עוד כמה דקות לדבר על הבעיות של הכתף. אז התחלנו עם הבעיות של הדלקות והגידים השחוקים, ועכשיו למה אנחנו עוד מגיעים, דוקטור ערן ממן?
אז עכשיו אנחנו נגיע לפריקות כתף ולחבלות עצמם, שזה יותר אופני לאנשים הצעירים, ובעיקר בתקופה האחרונה כל האנשים שרוכבים על אופניים בסופי שבוע ולא תמיד מכינים את עצמם כמו שצריך ולא מגנים על עצמם כמו שצריך, ואז ביום ראשון כולם מגיעים למרפאה שהיא מפוצצת באנשים ששברו את עצם הבריח או פרקו את הכתף.
על מנפילות בעיקר.
מנפילות.
כן. אז מה עושים להם?
אז פה, במקרים של חבלות זה כבר סיפור אחר.
אתה מכניס להם את הכתף ישר.
לא, אני מקווה שהכניסו להם כבר, הם לא חיכו עד ליום ראשון עם כתף בחוץ, זה לא סימפטי, זה מאוד כואב.
מי מכניס להם את הכתף?
אז בדרך כלל זה במיון. הם פונים לחדר מיון או למלאם.
אז כל אורתופד יכול לעשות את העבודה הזאת?
כן, רוב האורתופדים במהלך ההכשרה שלהם יודעים להחזיר כתף.
הם לא מצלצלים אליך בשבת להגיד לך, תראה מה לעשות, הכתף כאן...
אז יש, אם זה חברים, הם מתקשרים תוך כדי, מקבלים הסברים בשלט רחוק. אבל כן, הם מחזירים את הכתף במיון, הבעיה היא מה אחר כך. אז הכתף חזרה למקום, ובהנחה שלא קרה שום דבר נוסף מעבר זה, אנחנו נתקלים בבעיות שאחרי, כמו פריקות חוזרות. ברגע שבן אדם פרק את הכתף, יש לו סיכוי גבוה מאוד לפרוק שוב, וזה תלוי כמובן בגיל. אם ניקח את האנשים בני 18 או 20, כל החיילים למיניהם שפורקים כתף, 85% יפרקו שוב את הכתף. שוב ושוב ושוב.
כי
למה?
יש איזה נקודת תרופה?
כי יש פגיעה, יש פגיעה, כן. יש פגיעה ברצועות שמייצבות את הכתף. אם ניקח מישהו בן 40 שפרק את הכתף, הסיכוי שלו לפרוק הוא בערך 15%, אז אולי שווה להיות יותר מבוגר במקרה.
מעניין.
אבל אם ניקח גיל 60, אז יש להם סיכוי לקרוע את הגידים. אז זה לא תמיד משתלב.
אז אתה לא יודע מה טוב, ממה נפשך.
נלך על גיל 40 הכי בטוח.
אז מה עושים?
במקרים של פריקות חוזרות, אז כמובן אם זו הייתה פריקה אחת בשלב הראשון, הטיפול עובר לידידי הקרוב, ששם
הם
פיזיותרפיה. פיזיותרפיה, פיזיותרפיה, לחזק חזרה את השרירים, לשפר את הטווח תנועה ולהחזיר את הבן אדם לתפקוד. אם הוא הגיע למצב של פריקות חוזרות, שכבר הופך לפעמים תוך כדי התעדשות, או תוך כדי שכיבה במיטה, או תוך כדי שינה אפילו.
מה?
כן, ממש ככה, אז אין ברירה לעשות טיפול ניתוחי כדי להחזיר אותו למוטב.
ואז? יש לזה הצלחות?
כן, הצלחות הם סביב 93%. הניתוחים, רוב הניתוחים שייצוב הכתף הם מאוד יעילים.
כן.
עם החלמה יותר קלה.
אז בואו נלך אליך, לפי הסדר, סדר הישיבה אני הולכת, אליך ערן רשף. מה עיקר הבעיות שמגיעות אליך? ואיך אתה מטפל בהן? זה מסאז'ים כאלה?
בין היתר. יש כמובן...
אז זה סתם כיף.
תשמעי, יש לי אישה בבית, צריך לעשות מסאז'ים גם סתם ככה.
כן.
מה שכן, רציתי גם להתייחס למה שדוקטור ממן אמר לגבי פריקות הכתף. בקרב האוכלוסייה הצעירה, באמת השיקום סביב הפריקות כתף. כמו שאמרנו, ברגע שיש פריקת כתף, הרצועות נמתחו מעבר למה שהן מסוגלות לעשות, המפרק נשאר חסר יציבות, ועכשיו המטרה שלנו זה בעצם עם הכוח השרירי לייצב את הכתף על ידי, בצורה אקטיבית, פחות בצורה פסיבית. וזה תהליך שמצריך המון מהמטופל. זה 80 במצבים כאלה, כמעט בכל הפיזיותרפיה, אבל גם במצבים האלה, 80% מהעבודה זה של המטופל עצמו.
המטופל צריך לקחת אחריות על הבריאות שלו.
בוודאי.
נכון, אז לעשות תרגילים. אז בוא תן לי איזה תרגיל למי שיש לו לא פריקת כתף, אלא בעיות של כאבים בכתף.
ככה ברדיו?
כן, ככה.
תשמעי, זה באמת שאלה מאיפה זה מגיע. בוא נגיד זה ככה, הדבר הכי חשוב מבחינת הכתף לדעתי, וכבר דיברנו על זה קודם, זה כמובן תלוי בסוג העבודה שבן אדם עושה, או סוג הספורט שהוא עושה.
הנה יגאל יושב פה, הוא אומר שיש לו כאב בכתף.
אז אני מסתכל על יגאל, ויגאל יושב בצורה מאוד מאוד, הנה הוא התיישר.
כן.
בצורה מאוד מאוד שפופה, כתפיים קדימה, ראש קדימה. בעצם אפשר לקרוא לזה נשען על הגוף שלו, במקום להחזיק את הגוף שלו.
אוקיי.
וזה דבר...
הנה, כבר נתת לנו, כן, הנה כבר הוא יותר זקוף.
וזה דבר שהוא מאוד מאוד הגיוני, כי אנחנו, הגוף שלנו תמיד מנסה להיות חסכוני באנרגיה. תמיד אנחנו נעמוד עם הגן קדימה וגוף אחורה, כי אנחנו נהנים להישען ופחות להחזיק. כאן צריך להגיע העניין של המודעות העצמית, של החינוך הנכון ליציבה הנכונה, של האימון הנכון, שבעצם לדעת שהגוף שלנו הוא מערכת שזקוקה לתחזוקה.
אבל תגיד לי איך לשבת, למשל אני.
למשל, קודם כל להתקרב כמובן יותר לכיוון השולחן.
עוד יותר להתקרב?
עכשיו את יחסית בסדר, לפני שנייה את... לקחת את הכתפיים טיפ-טיפה אחורה, לשמור את הראש קצת יותר בפנים, וכמה שיותר לקצר, בוא נגיד זה ככה, לקצר את המנוף ממך אל העבודה שלך. כמה שיותר להתקרב אל העבודה שלך ופחות לעבוד מרוחקת ממנה. כשם שאנחנו אומרים לאנשים שרוצים להרים דברים כבדים, לא להתכופף עם הגב, אלא לרדת, לקרב את החפץ אליהם קרוב אל הגוף ואז להתרומם, כמה שיותר לעבוד בצורה שפחות תובענית מהשרירים שלנו, כמה שפחות נשענת על המפרקים שלנו, וחינוך נכון. כן. זה המון המון מודעות, המון המון מודעות. ויש דרכים גם להשיג את זה.
ומה גם, הדרכים?
לדוגמה, דבר שנכנס מאוד מאוד בזמן האחרון זה כמובן כל העניין של הטייפינג, או החבישות. שיש את עד עכשיו את העניין של הטייפינג, יש את הקינזוטייפינג, זה מאוד מעודד שרירים לעבוד בצורה נכונה, מאוד מזכיר לאנשים לשבת בצורה נכונה. צריך לדעת איך לעשות את זה, וכמובן פיזיותרפיסט מוסמך אמור לעשות את זה בעצמו, אבל זה מאוד מאוד עוזר. תרגון נכון, חיזוקים.
אני רואה אצלנו כמה רקדנים עם הטייפים האלה.
כן, הפסים הכחולים, הוורודים, השחורים. זה דבר מאוד מאוד נפוץ כרגע.
זה כמו פלסטרים כאלה.
כן, כלומר, רואים את זה במשחקי הקדושה, כמו צורות אמנותיות כאלה על ה...
כן. עכשיו אליך שון. באמת, נחזור לעניין של המתח.
כן.
כמה זה משפיע על הכתף, וכמה אנחנו, איך אנחנו יכולים לשחרר קצת. לשחרר.
כן, שוב, זה גם עניין, אני חושב שזה גם, זה פה חוזרים חזרה למודעות. זה, המודעות זה משהו שהמטופל צריך להיות מודע אליו, שהמתח שלו מתרכז בכתף, בצוואר, וזה משהו ש...
זה תמיד, יש איזה הביטוי הזה שאנחנו לוקחים על
הכתפיים. כן, נושאים על עצמם. כן, כל הצרות שלנו אנחנו נושאים על הכתפיים, אז זה... אבל זה בעצם משפיע בצורה מכנית, כן? אנחנו הולכים... מתקפלים פנימה יותר, כמו שבעצם אירן דיבר בסופו של דבר, על ההשפעה שיש לתנוחה שלנו, על בעיות כתף שזה יכול לבוא מהגב, מהצוואר, אבל זה בעצם בסופו של דבר, רפואה סינית לא יכולה לעזור לזה, זה בן אדם צריך להיות מודע לזה, ואני חושב שזה מתחיל במודעות.
אבל תגיד לי, מה הרפואה הסינית כן יכולה לעזור לבעיות של כתף?
אני חושב ש... בסופו של דבר, לכאב עצמו, הרפואה הסינית יכולה לעזור מאוד. גם, אני חושב שיש לה יכולת גם להוריד את הדלקת. ושווה לנסות את זה לפני שהולכים על דברים יותר דרסטיים, כמו זריקות או תרופות אנטי-דלקתיות, או אפילו לשלב את זה ביחד. אני חושב, הרבה פעמים זה יכול לזרז, או זה בעצם אנחנו מדברים יותר, אני אוהב לדבר על רפואה משולבת. שבעצם השילוב של גם לפעמים שנותנים זריקות וגם עושים דיקור או נותנים תרופות אנטי-דלקתיות, עושים פיזיותרפיה, השילוב של שלושת הדברים ביחד יכולים אולי להגביר את היכולת של, של הגוף להתגבר על הדלקת. האם, שוב, כמו שאמרתי לפני זה, אם יש גיד קרוע אז אי אפשר, דיקור לא יעזור. כן, מה שהוא יכול לעזות, בעיקר זה להתעסק עם הדברים האלה.
יש לי שאלה לגבי טווינה, אם זה דבר אחרון, כי זה גם בקשר לרפואה הסינית.
נכון.
שזה נקרא פיזיותרפיה הסינית, זה קצת מסקרן אותי, אני לא קראתי לשורש העניין, בוא תסביר לי קצת על ה...
הטווינה זה, שוב, זה הפיזיותרפיה הסינית, אז יש, זה תחום רחב, בסין לומדים את זה ממש שנים, וזה... זה הדרך של הרפואה הסינית לטפל, להשתמש בצורה מכנית לטפל בבעיות. אז יש גם מניפולציות וגם כמו מסאז', כן? המסאז' מאוד חזק לשרירים. או הרעיון זה בעצם לפתוח את החסימה במרידיאנים. כי כל הרפואה הסינית בעצם עובדת על העניין הזה של חסימה בתוך המרידיאנים, שהמרידיאנים האלה נמצאים בתוך... האנטומיה של הגוף בתוך הרקמה המחברת, זה מה שאפשר להרגיש את המרידיאן, והרעיון זה לדאוג שהזרימה היא חופשית, שהזרימה היא פתוחה. כן, גם בפיזיותרפיה אני יודע, עובדים הרבה פעמים על הרעיון הזה של connective tissue ולהפריד את ה...
נכון.
כן, אני חושב שיש...
על הפאשיה.
על הפאשיה, אז אני חושב שזה בעיקר העבודה פה, היא עבודה כזאת.
מעניין.
אז אנחנו לקראת סיום, יש לכל אחד 10 שניות, 20 שניות. נכון? כן? כמה יש לנו? כן.
שעוד פחות.
טוב. אז בוא תגיד דוקטור אירן ממן מילה אחת. לסיכום.
לא, אני חושב שזה הרבה עניין של מודעות.
אוקיי.
גם להגיע לטיפול ולהבחון הרבה לפני שזה מאוחר מדי, שזה מתחיל, להתייעץ ברופא משפחה, אורתופד וכל הדיסציפלינות בדרך, לפנות לפיזיותרפיסט לפני שזה כבר קלו כל הקיצים ואתה מגיע כבר שכולך תפוס וכאוב ודואב.
וערן רשף?
אני מצטרף לחלוטין למה שדוקטור ממן אמר, זה המון עניין של מודעות, לדעת, לזהות בעיות לפני שמפיעות, לדעת להבין את הגוף, לשמוע על הגוף, להקשיב למה שהוא אומר לנו, לדעת לאמן אותו, ולדעת שגוף זה דבר שמצריך תחזוקה, וגם ישיבה זה פעולה לכל דבר.
יפה, זה יפה. ושון?
שוב, אני מסכים איתם.
מסכימים. אז אתם מסכימים
שהחלק
הזה, שהחלק הזה יסתיים? תודה רבה לשלושתכם. תודה רבה לך דוקטור ערן ממן, תודה רבה לך ערן רשף, תודה רבה לך שון גודמן. אנחנו עושים עכשיו הפוגה לפרסומות, ואחרי זה אמרנו גאווה ישראלית, רופאים ישראלים שמסייעים בנכר.
שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפס.